אנחנו עסוקים עדיין בסוגיה שנקראת שבח. הרבה מאוד מהתפילות שלנו, מסדרי התפילות, הם עסוקים בלשבח את השם. יש הרבה מאוד לזה, גם בתהילים יש הרבה מזמורים של שבח. וזה חלק משמעותי, חלק משמעותי בחיים שלנו. אחד מסוגי השבח, האופנים, זו הגדרה מדויקת, זה ברכות. חז"ל תקנו 100 ברכות בכל יום. מספר 100 אומר בעצם שכל היום אנחנו עסוקים בלברך. זה המון, זה הרבה מאוד. אנחנו רגילים לזה, אז זה כבר חלק מהחיים, חלק מצורת המציאות שלנו, אבל זה דבר שצריך התבוננות, מה המשמעות של זה. ויש עוד תחום שהוא קרוב לזה, זה קדושה. כן, הנביאים מספרים איך שהמלאכים אומרים קדושה, ויש סדר קדושה שאנחנו אומרים אותו בברכת יוצר אור, וחזור עושה שץ, ואשוב עולה ציון. יש כמה אופנים של קדושה, אבל שוב, הרעיון הזה שבני אדם נבראים, גם המלאכים, עומדים מול הקדוש ברוך הוא ומשבחים, הוא מאוד מאוד מרכזי. אני רוצה להציע צורת הסתכלות, צורה מסוימת של הסתכלות על הדבר הזה, שעולה מהרבה מאוד מקומות בשפה של גם של כיסא הקודש, אבל גם של חז"ל, של צריך לחשוב טוב על המילים הנכונות לבטא את זה, אבל יש בו צורת הסתכלות ש אולי אני אתחיל עם ביטוי שהרמח"ל משתמש בו. הרמח"ל מדבר על המידות הטובות. כן, הוא אומר שהשלמויות שאדם צריך להשיג בחיים, הוא מדבר על המידות שאדם צריך להשיג אותן, אז הוא אומר שהם נמשכים, כיוון שאין שלמות באמת אלא הוא יתברך, אז כל השלמויות החלקיות שאנחנו עסוקים בהן בעולם, הם נמשכים ממנו כענף מן השורש. זה נמצא בחלק א' של ספר דרך השם, פרק בייס, לא זוכר באיזה סעיף. זה כתוב שהדבר מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, בוא נדמיין לעצמנו באדם שעובד ומתקדם במידת החסד. אז אנחנו מבינים באופן פשוט שמידת החסד זה צורה מסוימת של התנהגות אנושית, של לא רק התנהגות, של הרגשה, של תפיסה מסוימת של המציאות. ואדם יכול להתבונן ולחשוב ולהגיע לזה. להבין כמה זה נכון, להבין כמה זה טוב, להתרגל במעשים, יש כל מיני צורות איך אנשים, יש אומנות כזו שנקראת אומנות החינוך, איך מביאים האדם את עצמו או אנשים אחרים להשיג דברים מסוימים. למשל, אם אני רוצה לחנך ילדים למידת הזהירות, אז אני צריך, כן, להסביר להם שזהירות זה מובן הפרקטי של המילה, כן, שאתה הולך לכביש, לפני שאתה רואה לכביש, אתה צריך להסתכל ימינה ושמאלה, זה גם הבנה וגם תודה. אז ככה היינו אנחנו יכולים להסתכל גם על המידות הטובות. כן, אני יכול להסביר לעצמי, להסביר לאחרים, כמה מידת החסד היא יפה, כמה היא טובה, כמה היא חשובה, ועל ידי זה להשיג את מידת החסד. אומר לך, המוכל, תדע לך שכשאדם משיג את מידת החסד, הוא מושך אותה מלמעלה. המקור של מידת החסד הוא מציאותו התברך. שם כמובן השלמויות נמצאות באופן בלתי נתפס, זאת אומרת, לא במושגים שאנחנו מבינים ויכולים לתפוס, אבל יש אפשרות וצריך למשוך משם, כענף מן השורש, כמו שאתה מתאר עץ שיש לו ענפים, אז יש שורש ששם נמצא, נקרא לזה המקור, והשורש, העץ גדל ויש לו גזע גדול, יש ענפים שמתפשטים, ענפים יוצאים פירות, מהפירות יש זרעים ואפשר לגדל עוד עצים וכן הלאה. זאת אומרת, יש תכונה בעולם של צומח, שהתכונה הזו היא נותנת לדברים להתפתח עד בלי די. כן, אין גבול לכמות התפוחים שאפשר להוציא מעץ תפוח אחד, כן? כי התפוחים שיגדלו, ירדו עוד תפוחים, אבל זה איזשהו כוח של צמיחה. אז באותו מובן, אומר לך, אוכל, תסתכל, הטוב האלוקי יש לו תכונה של צמיחה, והוא גדל והוא מתפתח, ואפשר לשאוב משם שלמויות. שוב, הרמח"ל מדבר על משהו מסוים, אבל באופן כללי, התפיסה של השבח היא שאנחנו מגדלים, כן, אנחנו אומרים בקדושה, לקדש, אנחנו אומרים בקדושה, אנחנו נוסח אשכנז, לקדש את שמחו, אז המשמעות היא להגיד שהשם קדוש, זה נקרא לקדש. אבל זה יותר מזה, זה בעצם להאיר בעין, להצמיח את הטוב האלוקי, ולגדל אותו, ולתת לו להתפשט בעולם. זה הבנה אחרת לגמרי של התפיסה, זאת אומרת, אנחנו נתפוס את אלוקים, אולי לפעמים ככה זה מצטייר לנו, משהו עליון, רחוק, נעלם, בלתי נתפס, כל זה גם נכון, אבל יחד עם זאת, אלוקים יש לו, העמדה שלו שהוא מתפשט ומאיר בעולם, לא שזה בלבד, אלא שלבני אדם, או לנבראים, ניתנה יכולת למשוך את השפע, להאיר את השפע, למשוך את השפע ולפשט את זה בעולם. הדבר הזה מאוד מאוד מופיע חזק בקדושה. כן, קדושה. הקדושה מתחילה, בעצם הפסוקים של הקדושה הם שלושה פסוקים. מוסף של שבת ויום טוב, אנחנו מוסיפים עוד דברים. אבל הקדושה במקורה היא קדוש, ברוך וימלוך. כן? אז הקדושה היא שייכת לסופים, שהם המלאכים העליונים יותר, והם הם הכי גבוהים שקיימים בסולם של הנבראים שאנחנו מדברים עליהם, אז המלאכים הם סופים, והם, עד כמה שהם משיגים את הקודש ברוך הוא, והנביא יחזקאל מתאר איך שהם נעים רצו ושוב וכו' וכו', והם מתקדמים, ואז הם אומרים קדוש, 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 קדוש הכוונה היא נעלם, נשגב, גבוה, מרומם וכו'. מלוא כל האורץ כבר זה. הכוונה היא, האור הזה, עם גבהותו, עם גדלותו, עם המרחק שיש להם ממנו, הוא מלוא כל האורץ כבר זה. זאת אומרת, העולם מלא מהדבר הזה. הדבר הזה מוליד, וזה מאוד מאוד חזק מופיע בקדושה של מוסף, שהאויפנים והחיוס, הם הדרגות הנמוכות יותר, לא ניכנס להגדיר אותם, הם פותחים עם איזושהי זעקה. וגם בפסוק כתוב, התיסעני רוח ויש מאחריי כל רעש גדול, ואנחנו במוסחים שלנו, אנחנו מדגישים את זה, עוז בכל רעש גודל, אדיר וחוזוק, זה בקדושה של שחרי, של שבת ויום טב, אבל במוסף אנחנו אומרים שהם שואלים שאלה, כמו ידעו עם אולי אוילום, כמו ששמעו מהסופים, בשור סף שואל אם זה לא זה, איי אי מקוין כמו ידעו. במחזורים, חלק מהמחזורים, כפרשון היום קיפר כתוב, שכשאומרים איי, אז אפשר לכוון לבקש שלוש בקשות, או לבקש שיהיה ילדים תמיד החכמים, אני חושב, או שאדם מבקש שיהיה לו רוח הקודש, או שמבקש שיהיה לו הרבה כזה. אז שהייתי אבא צעיר, אז הבן שלי הגדול שאל אותי, עוד נדד אותו, אבא, מה אתה מבקש? מה אתה מבקש? שאלתי אותו, מה אתה מבקש? אז אמר, בדי רוח הקודש. שאלתי אותו, למה? אתה יודע כמה כסף אפשר לעשות עם רוח הקודש? אבל אמרתי לה, מה אני? אני מכוון איי איי בקודם כבוד. כן, אז ההקה של המלוכים זה, הם בעצם, ושוב חשוב להבין, יש פה פשט שחזל לימדו אותם. בנובי כתוב בספר ישעיה שהמלוכים אומרים קודש קודש, ובספר חזקאל כתוב שהם אומרים בור כבוד השם. חזל אומרים שזה דיאלוג, שזה שיח עם שני שלבים. הסופים אומרים קודש קודש, וזה מעורר זעקה, כיוון שמצד אחד אנחנו יודעים שהדבר הגדול והנפלא הזה נמצא בכל מקום, מצד שני הוא לא רואים אותו. והם זועקים, איי איי מקום כבוד אוי. איפה זה? איפה זה? והתשובה היא, ברוך כבוד השם במקום אוי. יש דרך איך אפשר להוריד נקודות של אור, נקודות של טוב, נקודות של שפע, נקודות של קדושה. זה בעצם הסיפור. אפשר להוריד לעולם שלנו נקודות של, 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 של האור האלוקי. זאת אומרת, האור האלוקי בנוי בצורה כזאת שהוא מופיע בעולם. והשבח שמשבחים הוא בעצם להאיר באלף, להאיר בעין, למשוך, ממש ככה, למשוך כענף מן השורש את השלמות האלוקית, את הטוב האלוקי, ולהוריד אותו לכאן. כביכול, להכיל שם מלא על עולם מלא. הביטוי הזה לקחתי אותו מדרש רבי, רש"י הביא אותו בבראשית, בפרשה השנייה של התורה, אחרי הפרשה של 16 בבראשית, מתחיל אלה תדס השמיים ואורת בעיברון, ביום עשויס השם אלוהיקים. ארץ השמיים, שם הרשי אומר את המילים שם מלא על עולם מלא. זאת אומרת, יש פה ציור שאומר, יש עולם גדול שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, העולם הזה אמור להיות מלא, מכיל בתוכו את שם השם. דרך כלל, הנוכחות האלוקית בעולם היא חסרה, היא מוגבלת וכו', ויש עיקרון כזה, כן, שיש דרך איך למשוך מלמעלה, איך להוריד שפע מלמעלה. אנחנו גם אומרים את זה ממש ב... יאי שמי רבו מבורר אוך לעולם ולעול מעול מהיום. ששמו יתברך יופיע בעולם, יופיע באופן רחב, יופיע באופן מלא, יש הרבה רמות, והמשמעות היא שכל החסרונות של העולם, כל הקלקולים שבעולם, נובעים מהעובדה ששם השם לא מופיע כאן. והמשבח, מצייר, מצייר את היופי של ההערה האלוקית, את הטוב של ההערה האלוקית, בכל מיני אופנים, יש הרבה מאוד סוגים של שבוכים, הרבה מאוד סוגים של הלל, שבח, הידויה, כל אחד מהם כמובן נושא אופי בפני עצמו, וגם יש לשבח על הרבה מאוד צורות של שבח, כן? יש הרבה מיני שבח, והאדם המשבח הוא בעצם... הקדוש ברוך הוא נתן ביד האדם את הדרך להאיר ולמשוך את השפע מלמעלה למטה. זה, יש פה איזושהי תפיסה של, ש, 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 שהטוב האלוקי הוא לא למעלה, הוא לא סגור, אלא הקדוש ברוך הוא נוטה לפתוח את האוצרות, וזה... דבר שמלווה אותנו כל הזמן. החגים למשל, כתוב במשנה בראש חודש, החגים הם ימי דין, אומר הגאון, כי הם ימי שמחה. בגלל שהחגים הם ימי שמחה, במשנה בראש חודש כתוב שכל החגים הם ימי דין. בפסח נידונים על הצבוע, בעצרת על פירוס ואילון, בחג נידונים על המים. המשמעות אומר הגאון, כיוון שהם ימי שמחה, כמובן כיוון שהשם הופיע, אז במילא יש, השפע מגיע, זה, במילא יש אפשרות לעשות את זה יותר טוב, פחות טוב. האופן שבו האדם עושה את זה, הוא תלוי ב... זה המשמעות של ימי דין. ימי דין הכוונה, ימים שבהם יורד שפע לעולם. ימים שבהם הקדוש ברוך הוא, איך אומר הפייטן, ותחתוך קצבו לכל בריאו יסכו. כן, הקדוש ברוך הוא יושב ונותן ומחלק שפע, זה לא איזשהו, כאילו, איזשהו יציאה מהסדר. זאת ההופעה האלוקית האמיתית. האדם עומד... מול השם, תמיד, תמיד כמקבל. זה המהות של האדם. האדם במהותו הוא נזקק, במהותו הוא נצרך, במהותו הוא זה המקום של האדם. והאדם עומד, ואם הוא מבין נכון, אז הוא יודע שמקור השפע הוא אצל הקדוש ברוך הוא. ושהקדוש ברוך הוא רוצה איזה מילה אחת, מעוניין, כן, יש ביטוי חזק במדרש מפורסם, לשאבו הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירו בתחתונים. כן, חב"ד אומרים ככה, הסיפור מתייחס לרב רש"ב, אני יודע ששאלו אותו פעם, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לו דירו בתחתונים? אז הוא אומר שחז"ל אומרים נישא בו, כי עלתה ולא שואלים שאלות. כן, זו שפה שחב"דניקים, אנחנו לא נוראים ככה, אבל לספר את זה כך אפשר. כן, זה אומר, לא מדובר פה רק על איזושהי, אפשר לצייר את האלוקים פועל כאיזושהי החלטה, כן, ככה אנחנו רגילים לדבר ברמח"ל הזה, וככה מופיע תמיד. שכול הוא רצה הקודש ברוך הוא ככה, אם זה היה ככה, יהיה כזה חיסרון. בסופו של דבר, יש פה הופעה, הייתי אומר מילה מאוד חזקה, החיים, מעצם טבעם, בעצם מהותם, הם מתפשטים. הם מופיעים, הם יוצאים החוצה. כן, החיים מחייבים את שני אנשים שנמצאים ביחד, אם הם חיים, אז ייווצר איזשהו יחס. ייווצר איזשהו דיבור. שני אנשים, אדם שחי לבדו, עושה משהו, כן? זה לא איזשהו פרט צדדי. החיים בעצמם הם נובעים החוצה. זה יותר, ושורש כל החיים כולם, ככה תורה מספרת, ככה תורה מספרת, זה ויפח באבו נשמס חיים. כי בכל הקודש ברוך הוא בעצמו, הוא חי, והוא נמשך החוצה. השאלה היא לאן הוא יכול ללכת, איפה יש מי שיכול לקבל אותו, איפה מי שיש שפותח את הידיים בשביל להחזיק את השפע. זה בעצם המידה שלנו, של, של, של השבח, שאנחנו רגילים בו תמיד, זה מתואר, זה פירוש המילה ברוכה. כן, הברכות שמברכים את הקודש ברוך הוא, אז זה, זה, זה לא רק סתם שבח, הראשונים כך כתבו, שזה, שברוך זה מקור הברוכה. זה כאילו לומר איזה שבח. אבל קיבלנו אנחנו, כן, גם האריז"ל וגם הגאון, ככה הסבירו, רב חיים ולוז'ר בנפש החיים, וככה אנחנו התרגלנו לכוון. ברוך הכוונה היא שהקודש ברוך הוא יופיע, שהוא יופיע, שהוא יאיר, שמציאותו יתברך תופיע בעולם, ואנחנו אומרים, כן, יהיה שמי רבו מבורך לעולם ולעולם ועולם, שהשמו יתברך יגדל ויתפשט ויאיר בעולם, וככל שהוא יופיע, ככה כל הקלקולים יתוקנו. יש סיפור משעשע, כן, מספרים ש... לא יודע, מקור הסיפור, מספרים שנפוליון פעם הגיע באיזה מוצאי שבת, לאיזה בית כנסת, ויהודים אמרו קבלת השבת. הוא היהודי מתפלל בכוונה, בהתרגשות, משהו ככה, משך אותו וזהו, הוא לא תתרגם את זה לצרפתית. עכשיו, אנחנו אשכנזים, יש בסידורים אשכנזים, יש תפילה, ירוצו מפונחו, למה לא יסבגים עשה לבונו ולא יבוא שום מיות. מה? כאילו שלבונה, טעיתי. כאילו שלבונה, כן. ככה הסיפור, לא שאני יודע אם הוא היה או לא היה, אבל הסיפור הוא סיפור יפה מאוד. אז הוא מתרגם לו לצרפתית את המילים, למה לא יסבגים עשה לבונו, שהירך יש שלב. אמרו, סליחה, אדוני. פרנסה יש לך? אמרו, לא, לא. לפחות שלום בית, שלא תדע בצרות. בריאות, ש... ויש לך פנאי לבקש שהלבנה תהיה שלמה? כאילו, איפה אתה חי? שוב, אפשר לדלג על הקטע הזה בתפילה, לא, 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 לא חובה, אבל הרעיון הוא רעיון יהודי שורשי. הרעיון הוא רעיון יהודי שורשי. אותו יהודי שאומר את זה, לא מתכוון לוותר על שלום בית, לוותר על הבריאות ולוותר על הפרנסה. לא זה כוונתו. כאילו, הוא אומר, מה אכפת לי אם יש לי בריאות או לא, העיקר שהלבנה תהיה שלמה. לא זו כוונתו. אלא יש פה תפיסה שאומרת שכל החסרונות, כל הבעיות, כל הקלקולים, הם לא מהותיים לעולם. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא אמור להיות מושלם. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא אמור להיות פה גם בריאות וגם שלום בית וגם פרנסה וגם מה שאתה רוצה. ולמה זה לא ככה? כי יש קלקולים שצריך לתקן אותם. יש קלקול עקרוני, שורשי, לא נכנס עכשיו למדרושים על פגימה סלפון, אז זה לא, לא הנושא שלה, שבו אני עושה. אבל, אבל יש פה תפיסה, והאדם שמשבח אומר שהקדוש ברוך הוא יופיע בצורתו האמיתית, כן, בצורתו כמו שהיא, כל המציאות כולה צריכה ועומדת להעיר. יאיש מרבו זה באמת בקשה מהבקשות הכי גבוהות שאפשר לבקש, כי היא כוללת את הכל. השם של הקדוש ברוך הוא פירושו האופן שבו השם צריך ואמור וראוי ונכון שהוא יתגלה ויופיע בעולם, וכל דבר בעולם, כל סיטואציה במציאות אמורה להיות גילוי של הדבר הזה, כן? כי בסופו של דבר לחיים אין גבול. לחיים אין גבול. החיים שבן אדם נכנסה למיטה, אז אדם לא חי לעולם. אבל החיים ככוח אמיתי, ככוח מהותי ואמיתי, אין להם גבולות. הם יוצאים החוצה. כן, שמעתי ברב מוישה פעם, רב מוישה תיאר, שחזל, שהתורה אומרת, ואיפך באפו נשמס חיים, זה אומר, המשל שיש פה, אחר כך ראיתי שגם רבי לוי ויינטרוב כתב דברים דומים מאוד. אני יכול לצייר את הקדוש ברוך הוא נותן. אז אני אגיד, אם רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה משהו, אז אני אגיד, הוא לקח את היד שלו ועשה כך וכך. כמובן, כל הדיבורים של הגשום הם בבחינת משל, והם באים לסבר את האוזן, או איך שלא תגיד. אבל כשאומרים שהקדוש ברוך הוא נפח נשמס חיים, ואיפך באפו נשמס חיים, נשימה זה מין יציאה החוצה של מישהו חי, שהיא לא פעולה שיוצאת החוצה. כביכול החיים שלי בעצמי מוציאים אוויר. אדם נושם לא בשביל לתת נשימה למישהו. אדם נושם כי החיים שלו בעצמו זה נשימה. ואיפך באפו נשמס חיים, הכוונה היא שהחיים של בני אדם, הם יונקים מהחיים שלו יתברך. עכשיו אנחנו רגילים מאוד 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 התרגלנו, אולי טוב ככה לתפיסה יותר שכלית, איך אני אגדיר את זה, כן, אנחנו... הרבה מתוכנו מרגישים שכשמדברים בשפה כזאת זה סוג של שערוריה פילוסופית. אבל אני חושב שזה קרוב יותר גם לאווירה של התורה, וגם לחוויה של האדם. כן, ההבנה היא שאלוקים, כמו שהוא בלתי נתפס, אין לי שום מילים להגיד עליו. אבל האופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ופועל איתנו, הוא מדבר איתנו בשפה אנושית, והוא פועל איתנו זה פירוש המילים צלם אלוקים. כן, הזכרנו את זה פה, כן, אם הקדוש ברוך הוא, אם אני אקח שידוך, יעשה שידוך בין בחור שיודע רק צרפתית, ובחורה שיודעת רק ערבית, אז אני לא יודע אם זה יהיה שידוך טוב כל כך. אבל, ולכן כשהקדוש ברוך הוא פועל, הוא מדבר איתנו כדבר איש אל רעהו, הוא מדבר בשפה אנושית. והוא פועל בצורה האנושית, וזו המציאות. הסדר הדברים הוא כזה שהטוב האלוקי הוא נשפח, הטוב האלוקי הוא נובע, החיים הם כוח אדיר ונפלא של צמיחה, של נביאה, של ברכה. וכשאנחנו מברכים 100 ברכות בכל יום, אנחנו כל ברכה וברכה מעמידה אותנו מול השפע האלוקי, מול זה בעצם לצייר את הקדוש ברוך הוא כצינור של שפע. כברז נובע, ואנחנו עומדים מול הדבר הזה ופותחים את הידיים כדי לקבל. כן, פותחים את הידיים כדי לקבל, לא רק לקבל במובן האישי גם, כן, גם אדם רוצה וצריך ורוצה, הוא חייב לקבל את מה שהוא צריך. אבל זה הרבה מעבר לרצון שלי להשיג משהו. המודעות לכמה שפע יש, כמה אור יש. כן, אנחנו בתפילת שבת ויום טוב, יש סוף הברכה המיוחדת לקדושת היום, יש סדרת בקשות. רצה במנוחתנו, קדשנו במצווה סכו, וסן חלקנו בסבר סכו, סבינו מטובכו, וסמכנו בישוב סכו, ותאר ליבנו לאהוב דכו באמץ. אני חושב שהמשמעות היא, שבת ויום טוב הם לא זמן שמתאים לבקשות. אז יש שתי צורות בקשה, יש בקשה שנובעת מאיזשהו רגע של מצוקה של בן אדם, שאדם קשה לו וכו', ומתוך הבקשה הזאת הוא בקש מהשם שיושיע לו. צורה נכונה של תפילה, כן, זה בסדר. שבת ויום טוב לא מתאימים לתפילה הזאת. שבת ויום טוב אדם צריך להשתדל לא להיות בתודעה של מצוקה, אלא בתודעה של שביעות רצון. אבל יש בקשה שלא נובעת מזה שלא טוב לי, אלא מזה שאני מודע כמה הרבה יש, כמה שפע יש, כאילו, אפשר לעמוד על יד כל כך הרבה שפע ולא לקחת? אפשר לעמוד על יד כל כך הרבה אור ולא ליהנות מהאור הזה? כן, אני זוכר שהלכת קבוצה של בחורים לרב שח בערב ראשון, ושאלנו אותו איפה מבקשים על שידוכים, שידוך טוב בראשון. כן בקשות פרטיות, לא בקשות פרטיות. אז הוא אמר, מה פירוש? סבינו מטובך. כן, סבינו מטובך. אני שמעתי זה, כמה פעמים שמעתי שהוא אמר את זה לאנשים, אבל אני בעצמי שאלתי אותו והוא ענה לי את התשובה הזאת, סבינו מטובך. תיתן לי סובה מהטוב שלך, שיהיה לי כדי צורכי. נכון? זה מתאים להכל באמת, אתה צודק? גם אדם שרוצה פרנסה, וגם אדם שרוצה להבין פשט בסוגיה, וגם אדם שרוצה חברים טובים, וגם אדם ש... הכל. סבינו מטובך, וכל אחד מבין שהטוב האלוקי הוא בלי גבול, ושוב, זו תודעה שצריך להיכנס אליה ולעמוד במקום הזה. אבל כשאנחנו משבחים, אנחנו לא רק, לפעמים, בעולם שבו אנחנו רגילים לחיות, אז אומרים, כן, אני מתפלל כדי להכניס לי בראש תודעה של אמונה. אני לא אומר שזה לא נכון, יש גם צד כזה, בלי ספק. אבל אני לא, זה לא הכוונה העיקרית. הכוונה העיקרית, אני משבח את הקדוש ברוך הוא, וכן, קודם כל, כמו שדיברנו שבוע שעבר, הוא רוצה לשמוע את השבח שלי, הוא רוצה לשמוע שאני נהנה מהיופי של הגדלות שלו. הוא נהנה מזה, הקדוש ברוך הוא. וזה גם מעורר אותו להוריד עוד שפע. כן? כולנו יודעים שאם אומרים, אתה בא לבן אדם ואומר לו, תשמע, כל כך, הצ'ון שעשית הוא כל כך טוב, סבוע, בוא, עשה עוד פעם צ'ון. כן? זה עובד. זה לא בגלל שאדם רוצה את השבח וכו'. זה כי השבח באמת מעורר ומצמיח את הטוב. כן, זה נכון על שבח של אדם שאומרים לו ששאל קושיה טובה, וזה נכון על אדם שאמר תשובה טובה, זה נכון על אדם שניגש לעמוד והתפלל מוסף יפה. כן, זה טבעו של עולם, זה טבעם של החיים. טבעם של החיים שמה שכולל כמה דברים, שהחיים בעצמם, הם נוטים לצאת החוצה, הם נוטים לזרום, זה דבר אחד. דבר שני, שהחיים יש להם נטייה שאפשר לעורר אותם, יש בהם, אפשר להעצים אותם, אפשר כן, אפשר, זה כוחו של השבח, וזה הכוונה, מאה ברוכס בכל יום, המשמעות היא שיש סדר כזה, יש סדר כזה קבוע, שאדם כל יום, כל יום אומר מאה ברוכס, הכוונה היא מאה פעמים ביום, הוא נעמד מול הקודש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מאחל לך, שתופיע בגדול, שתצא החוצה בכל העוצמה של הדברים. זה פירוש המילים, הפשט, יהיה שמי רבו מבורך לא אלמו לא אלמי עולמי, כן? ששמו יתברך יגדל ויתפשט ויופיע בעולם. זה הרבה רמות, כן? שעוד ועוד אנשים יכירו את שם השם. אבל לא רק זה, אלא שהטוב האלוקי יופיע במלוא העוצמה, במלוא האור, במלוא הנעימות והמתיקות שלו, וזה מה שמונח בברוכס, וזה בעצם הסדר של הקדושה. הסדר של הקדושה שאנחנו אומרים כל פעם, כמה פעמים בכל יום, כן? אנחנו קודם כל מדברים על הטוב האלוקי בעצמו, זה קודש קודש, וזה באמת מעבר לכל תפיסה. אולי כן צריך להגיד מילה אחת, כי ישיב וברוכים רגילים לחשוב שקדוש הכוונה היא מיוחד או נבדל או...
שקדוש זה נבדל.
קדוש, אז אני אתקן את ה... אם תהיתי, השם הטוב יחפר בעד. קדוש הכוונה היא טוב בעוצמה כזו שהוא בלתי נתפס. לא ש... אם לצורך העניין, אם אני אגיד שקדוש זה מיוחד, אז אדם יגיד לי שלצורך העניין בית הכיסא הוא מקום קדוש לדברים שבשבילו הוא נועד. מי שאל? אני אגיד לך שתי משפטים. משפט אחד אני אגיד לך שאחת הטעויות המפורסמות בהבנת מילים זה לקחת איזושהי דוגמה חריגה וממנה ללמוד. עושים את זה הרבה, אבל זו טעות. זו טעות מתודית, בגלל שלמשל, קדשה, יכול להיות שקדשה נקראת קדשה בלשון היפוך. איך הראשונים כתבו את האפשרות הזאת, לא שאני אומר, אז אתה לא... גם הריית מקודשת, גם הריית מקודשת זה לא דוגמה טובה. אתה יודע כמה פעמים אתה משתמש עם המילה קדוש בכל כך הרבה אופנים? המילה קדוש בקידושין היא צריכה ביאור. ואני יכול לנסות להציע פירוש. אני אעשה את זה עוד דקה. אבל קודם כל, אני לא מוכן להגיד, אם מתחילים לחשוב מה זה דעס, ועוד לא מיודע אז חבר יש. יש סיבה למה מופיע שם ידיע. אתה כבר רצת את תירוץ. אבל לפני זה, ברור שדעת, אנחנו מבקשים בתפילה, הנוסח הספרדי, חוכמה בינה ודעת. זה צירוף שמופיע כמה וכמה פעמים בתנך. למה כתוב שם חוכמה בינה ודעת, ולא חוכמה בינה ופופקורן? כי דעת זה סוג של אינטלקט. אחרי הכל. אתה שואל באופן ספציפי, למה זה נמצא? אבל אם אתה רוצה לדעת מה זה דעת, תיקח את כל המקומות שכתוב דעת. תיקח את השימושים הרגילים. אחר כך תוסיף גם את המקומות החריגים, ותשאל למה זה כתוב.
אז... זה לא נכון ששורש הוא אותו דבר?
לא חייב להיות. יש עוד אופנים, יש דברים, למשל, הראשונים מעלים את האפשרות שקדשה נקראת קדשה מסיבות שונות ומשונות. יכול להיות כי אוהב דעה ודזור ראו את הזנות כחלק מעבודת האלילים. והתורה, כך כתוב בחלק מהראשונים, שהתורה היוותה את המילה וקרא לזה קדשה בגלל זה. יש גם שימוש בלשון מושאל, פן תוקדש המלאה, זה לשון מושאל. שוב, אנחנו אומרים, אני זוכר את החוויה הזאת מאוד חזק, כי פעם נכנסתי לזה, הלכתי לזה, הייתי צריך לפגוש איזה יהודי בבית וגן, והגעתי 10 דקות לפני הזמן. אז נכנסתי לזה בטסט בבית וגן, עד היום זוכר את הרחוב הפסגה, פינת רחוב תורה ועבודה, שם בטסט ספרדי. נכנסתי לשם, ישב שם ילד על הרצפה ושיחק בחמש אבנים. עכשיו אני אורח, לא עשיתי כלום, ואז נכנסתי לזה יהודי מבוגר, יהודי ספרדי מבוגר, אבל לא, למה אתה משחק פה על הרצפה? זה מקום קדוש. וכל כך צלצל לי המילה קדוש, למה הוא מתכוון? אותו יהודי. זה הפשט קדוש. קדוש זה מקום שהקודש ברוך הוא נוכח בו. זה תמיד הכוונה קדוש. כן?
מקום קדוש.
שאל לעליך מעל רגליך, כי עמוק עם מה שאתה אומר, דוב, עד מסקו ידישי. למה? יש מקום אחר שם, לא כתוב קדוש, אבל בכל אופן, אוכל יש הווה יהיה במוקו עם הזה. זה פירוש המושג קדוש, בשבת זה יום קדוש. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אנחנו מגיעים לזה, יום הבחירות הוא יום קדוש לדמוקרטיה. קדושה היא מושג ששייך רק איפה שיש אלוהות. להבדיל אצל עובדי עבודה זרה, יש את המושג קדושה כי יש איזושהי תפיסה מעוותת של אלוהות שם. העולם חילוני לא יודע מה זה קדושה, אלא אם כן זה שימוש לשוני. הקדושה במהותה זה אלוקים הוא קדוש. למה אלוקים הוא קדוש? אלוקים זה הטוב המוחלט, השלם המוחלט, ולכן המלוכים, עד כדי כך, ולכן הגיע הדבר הזה שקדוש זה מופרש. קדוש הכנאי, דבר שאנחנו לא יכולים להשיג אותו. הסרופים אומרים שהקודש ברוך הוא קדוש, הכנאי לא יכולים להשיג אותו. אבל אם תמצא לא אמר, שקדוש פירושו נעלם, או מיוחד, או מופרש, כל המילים האלה, במובן הזה שאתה יכול להגיד שבית הכלא הוא מקום קדוש לפושעים, ובית הכיסא הוא מקום קדוש לעשיית צרכים וכן הלאה, אז לא, אין שום משמעות.
זה כזה דבר בן אדם קדוש.
בן אדם קדוש הוא אדם ששם השם נמצא עליו.
הוא קדוש
במובן הזה עד כמה שהשם נמצא בו. כל יהודי הוא קדוש במובן הזה שיש בחינה מסוימת שישראל כולם התקדשו. יש אדם קדוש, אדם שעובד את השם, הוא איש קדוש. איש קדוש עובר עלינו תמיד, כתוב בפסוק. הכוונה היא אדם שעובד את השם באופן גבוה, שלם.
מה הכוונה?
מה הכוונה? אני יודע, אני לא רואה את זה.
מה הכוונה נקדש את השם?
נקדש ששמחו, הפשט הראשוני הוא, נאמר שאתה קדוש. אבל הכוונה היא, לקדש ששמחו, זה באמת להאיר את, 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 את שם השם בעולם. כאילו שהטוב האלוקי יאיר בעולם. זה הטיה השנייה של הדבר. נקדש ששמחו, הפשט זה פשוט, הוא כן להגיד שהוא קדוש. כמו, כמו לברך זה להגיד שהוא ברוך לפי הראשון. באמת הכוונה להגיד לו, בסופו של דבר להגיד לו, אבל אני גם מקבל את הצד השני, כן, לקדש הכוונה היא להוריד שפע, להוריד משם קדושה. אחד החידושים המופלאים של התורה זה של הקדושה האלוקית יש ביטויים בעולם, כי האדם הלא מאמין חי בעולם, הוא גם מזהה טוב ורע בעולם, אין אדם שלא מזהה טוב ורע בעולם, אבל הטוב והרע מבחינתו הם מקריים, הם לא, אין, ואילו אדם המאמין אומר, לא, יש שורש לכל הטוב שבעולם, וכל הטוב שבעולם הוא מגיע משם כענף מן השורש. אין, מי שרוצה לרוקן את המושג קדושה מתוכנו ולעשות אותו לאיזשהו חלויס דין, כדי לסדר את התסס בקידוש אינדף בית, זה לא שווה את המחיר. אפשר בפני עצמו לשאול למה התורה רצתה, שמעתי, רמוי שמינסברגן, הסיבה שחזל תקנו את הליש לדרבונון של קידושין, זה כדי לבטא שהקשר בין אישה לבעלה, יש בו צד של נאמנות מוחלטת, עד כדי כך שיש מועל או מעל באישו. כן, כמו שיש באגד.
אני אתייחס לצורה הסרטית מועל, לקדושה
של זה כמו לקודשין. אתה כל אחד שמגיע לסוגיה לתוסת בקידושין דו זין, שואל את זה את התרקושייה. או שאני יודע לענות או שאני לא יודע לענות, אני כרגע לא יודע, אבל אתה לא יכול, אי אפשר לקחת את כל העולם שלנו, הקדושה הוא הנשמה של העולם הדתי, כן? זה כמעט הדבר הכי משמעותי שמבדיל בין אדם דתי לאדם חילוני, זה אם יש קדושה בחייו או לא. על זה ייפול הכל. כן, האדם, כי האדם הלא דתי, הוא אדם שאומר, תראה, הטוב והרע הם הרגלים אנושיים, הטוב שבהם הוא התנאי החברתי, הטוב שבהם הוא עניין של השלכה סטטיסטית, כאילו, זאת אומרת, ברוב המקרים ההתנהגות הזאת מקדמת רווחה כלכלית, אז לכן זה טוב. לא, אנחנו מאמינים שיש טוב מוחלט, שיש שורש של טוב להכל, ודרך אגב, אחד ההשלכות של הבעיה הזאת זה שאתה שואל את האנשים, מה זה אלוקים? אומרים לי, אבם. לא, אלוקים הוא טוב מוחלט. אלוקים הוא טוב מוחלט, אם אלוקים הוא לא טוב, אז מה אני אעשה איתו? זה נכון שהטוב האלוקי הוא כל כך גבוה, כל כך מרומם, כל כך, עד כדי כך שאני אומר, אין, 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 דבר אין בפי ובלשוני מילה, אין אתה השם ידעת כולה. והשלב הבא של החידוש הוא, וזה בעצם הנושא, שיש לאלוקות, יש הופעה בעולם. הרבה מיני הופעות בעולם. אני, בלב שלי, טוב בעיקר, כמעט תמיד זה טוב מוסרי. חסד, צדק, יושר, אמת, שלום, אהבה, זה, 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 זה הטוב העיקרי. כמובן שזה גם מתבטא, אני יכול לספר לך סיפור על אדם שהוא מאוד מאוד טוב, אבל הוא סך הכל אדם זקן, שבקושי יכול לזוז, הוא מחובר למכשירים, אז אין מה לעשות, אי אפשר לבנות כלום. אתה אומר שאלוקים הוא חזק וגדול ומשמעותי, אז הטוב שלו פועל בעולם. זה מאוד מאוד יסודי מאוד, ובכלל, אנחנו נוגעים פה בעקיפים בנושאים רחבים מאוד, בזכות השאלה ש... אתה שאלת אותה הראשון, כן. אני לא חושב ש... זו שאלה מצוינת, כי יש פה שאלה של הגדרה יסודית. המושג קדושה הוא, האלוקים הוא קדוש, כי הוא טוב מוחלט, ולכל דבר שבו האלוקים הופיע בקצת או בהרבה, קוראים לו גם קדושה. לכן השבת היא יום קדוש, מה המשמעות של זה? שיום שבו נמצאים עם הקודש ברוך הוא 24 שעות. יש צורות שונות להיות עם הקודש ברוך הוא, לא הרי להיות עם הקודש ברוך הוא של שבת, כי הרי להיות עם הקודש ברוך הוא של יום כיפר, ולא הרי שניהם, כי הרי להיות עם הקודש ברוך הוא של פורים. ועדיין, כל הימים הקדושים הם ימים קדושים.
רק
הטוב
ולא
הרע,
הרע גם
נמצא,
הרע גם מגיע, יש גם רע.
הרע, יסוד האמונה שלנו שכל הרע שמגיע, הוא מגיע בגלל תקלה. אלא הקדוש ברוך הוא מייחד שמי על הרוב.
מה זאת אומרת תקלה?
כאילו, נסח את זה בצורה מאוד פשוטה, בלי להיכנס לעומק, אז הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, בני אדם יש להם בחירה כדי לתת להם את האפשרות לבחור בטוב, זה מחייב שתהיינה גם אפשרויות שמבחרו ברע, כי אחרת אין בחירה. ממילא יש גם תקלה שיש רע, והקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה. אבל אנחנו לא אומרים, לא אומרים על הרע שהקדוש ברוך הוא שמח בו. כן, אין הקדוש ברוך הוא מייחס מעל לרוע, כמובן שהרע לא מייצג אותו.
אפשר להגיד שכל רע שהוא עושה, המטרה
היא טובה בסדר. בסדר, בסדר. זה, אפשר לענות על זה עוד תשובות, אבל ברור שיש הבדל מאוד מאוד מהותי בין טוב לרע. אוי עלינו אם אנחנו נגיד, כן, אמר לי פעם מישהו שהוא שמע כל כך הרבה שהכל זה טוב וכל הרע בעולם הוא בעצם טוב, אז הוא שאל אותי, אז לך תדע איזה טוב הקדוש ברוך הוא מבטיח לו לעולם הבא. אולי זה יהיה איזשהו סבל אינסופי והקדוש ברוך הוא יגדיר את זה כטוב. איך אמר לי, בסוף טוב זה לומדס. זה הגדרה ולומדס. לא, טוב, לטוב יש צבע, לטוב יש טעם, והטעם של הטוב הוא טוב. אסור להסתפק בזה. אסור להסתפק בזה. עכשיו, זה נכון שאתה שואל אותי למה יש רע בעולם, אנחנו אומרים די נועמס, אדם שאומר הטוב והמתי ועל בשורות רעות, הוא נסך את זה הלכתית, זה ברוך הלבטולה. כן, לא הכוונה, זה לא נכון. יש בחינה מסוימת שכל מהדרוי דרחמון לטב. לטב זה אומר שאף פעם הרע לא נעשה בשביל עצמו, אלא נעשה כדי להגיע לטוב, אבל הרע הוא רע. מי קרומה לדיבר הקוסם? בריאה נוסע טלפון לך, עשה חיים ועשה טוב, וסמובס ועשורה, או למדתו שחיים וטוב הם הולכים ביחד, ומוות ורע הם זהים. אין טוב במוות, והרע והחיים הם טובים. כן? שוב, כל אחד מהבחינות פה אפשר להרחיב ולדבר הרבה מאוד, וזה לא, 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 לא אפשרי, אבל אני רוצה את עיקר הדבר להעמיד. כן, העמידה לפני השם היא סוג של שירות. כן, הלווים של משוררים, עליהם כתוב ושרס שם לפני השם. מה השירות? השירות הוא שהאדם שמשבח את השם, ששר לפני השם, שוב, שיר זה לא דווקא, יש גם שירה עם מוזיקה, כן, והלווים שרו, אז הם שרו במובן המוזיקלי של המילה. אבל יש, כן, כשאני עומד ומשבח את השם, אני עושה את רצונו, גם בבחינה הזאת שהוא נהנה מזה, אבל גם בבחינה הזאת שאני מביא לעולם את האור שלו. אני מביא לעולם את האור שלו, ואני הופך את העולם שאותו הוא ברא למקום נכון יותר, קרוב יותר אליו, מתאים יותר לרצונו. ככה אנחנו אומרים, כך כתוב באלל, כן. שנייה, תסדור. זה ממש, ממש פשט. ככה אנחנו אומרים, השם זכרונו יבורך, יבורך חזבייס ישראל, יבורך חזבייס אהרון, כן, הקדוש ברוך הוא יברך אותנו, את כל הצדיקים, את כל הטובים, את כל האנשים, יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ. מה זה בא להגיד פה? ואז הוא ממשיך לפרש, השמיים, הקדוש ברוך הוא עשה גם שמיים וגם ארץ, את שניהם הוא עשה, את השמיים הוא עשה אותם טובים ונכונים ומתאימים ואין שם בעיות, אין שם אנשים שגונבים, אין שם אנשים שמתבלבלים, אין שם, כן, כל הבעיות לא קיימות שם. ואילו את הארץ הוא נתן לבני אדם. למה? כי הוא רוצה להתעסק איתנו. ולכן לא המסים יעלה לוקו ולא כל יורדי דומו, אלא אנחנו החיים לבורך קום מעט ועד עולו. זאת אומרת, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד להפוך את העולם הזה, חידוש ערים אמר על הפסוק, השמיים שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם לעשות אותם שמיים. זה, זה, זה מנוסח כ, כ, כבורט, אבל זה, זה הפשט. הכל היא להתאים אותה, את הארץ למקום הנכון שלה. וזה נעשה על ידי המעשים שלנו גם, זה חלק מאוד חשוב, אבל זה נעשה גם על ידי השבח. השבח בא להאיר בעולם, באלף, ולהאיר בשמיים את השפע האלוקי שירד לכאן. שהוא רוצה לשאול עוד משהו.
בבריאה עצמה יש את
הסתם,
מהדוגמה שהבאת, יש את חיות טורפות, יש לך במי שמתבטא על זה שזה חלק מהנהגה, אני לא זוכר את המשפט המדויק שלו, אבל זה תקלה, זה שיש את שחיה טורפת, חיה...
אני חושב שכן, אבל אני עכשיו... מה? כן, כן. אני עכשיו, עכשיו אני אומר לך דברים שהם...
זה לפני החטא, זה לפני הכל.
כן, כן. מי אמר לך? מי אמר לך שלפני החטא היו... לא היה וגר זאב וכבש? אני לא יודע להגיד לך. וזה, יש... יש בראשונים דיבורים שונים על הדבר הזה, על, 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 על הכאב של בעלי חיים, השגחה פרטית היא יש או אין השגחה על בעלי חיים. מה שאני אומר עכשיו הוא הרגשה שלי, אני לא... לא, זה לא, לא מוכרח. אבל ככה אני תופס. אני תופס שאף בעל חי, אף בעל חי לא מצטער לחינם. אין דבר כזה. וכל צער הוא כאב גדול. זה נכון שבעל חיים אין להם שכר ועונש, כי אין להם חטא וכו'. עכשיו אתה תמצא הרבה דיבורים של ראשונים, לא כמו שאני אומר עכשיו, ואו שאני אסדר איתם, או שלא נסתדר, נחשוב פעם אחרת. אבל אני מאמין ששום כאב לא אמור להיות בעולם, וכל כאב הוא דבר שצריך לתקן אותו. כן. עכשיו, זה נכון במובן מסוים, אנחנו מסתכלים על דברים שקיימים כבר אלפי שנים, אתה אומר, זה חלק מהסדר שהקדוש ברוך הוא סידר. ברמב"ם כתוב שאדם שמתאבל על קרוב משפחה, שלא יתאבל יותר מדי, כי זה טיבוי שלו או לא. לא הכוונה היא, לא יודע מה הרמב"ם חשב בעניין הזה, אבל איפה שאני מבין, אני מבין שהמוות הוא גזירה שנגזרה אחרי החטא. אבל, ועדיין, אחרי שזה הסדר הקבוע, אנחנו לא עושים כל יום הפגנה על, 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 על הסדר הרגיל. כן, אנחנו בוכים עכשיו על מה שקרה היום. משהו הסדר הרגיל צריך להיות מתוקן בדרך ארוכה יותר, בתהליך מורכב יותר. אני לא עסוק היום, לא פנינו, הולכים לנשיא חדש לארצות הברית, לא נציב בפניו את התפקיד לפתור את בעיית המוות. כן, יש סברה טובה לומר שהוא לא הצליח. מה? כל העולם?
כל עולם הרפואה.
כן, כן. אנחנו נאבקים את זה ברמה הזו, בדרך הזו. אבל, 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 אבל כן, זה מאוד מאוד משמעותי ההבנה, ההבנה ש, שאלוקים מייצג טוב, ואלוקים מייצג טוב שאנחנו מבינים אותו ומכירים אותו. מאוד בקלות אפשר לפנות ולהגיד, כן, אנשים עושים את זה כדי להסביר לעצמם דברים, הם אומרים, תראה, יש בעולם רע, ומאוד מהר, מאוד מהר עברו את המשפט שהכל לטובה, גם זו לטובה, גם זה טוב. שהכל זה טוב. כן, תחשבתם את המשפט. אני ראיתי יהודי יקר מאוד, כן, הרב ארוש מביא שרבי נחמן אמר שכל הבשורות הרעות, הכל זה לטובה, ורק צורך הוא, למה קוראים לזה בשורות רעות? וכנראה שהכוונה היא, כי רגילים לקרוא לזה ככה, אבל לא, אין, יש טוב ויש רע, והרע הוא חלק מהמציאות, ואנחנו נאבקים בו. היכולת שלנו לבד להצליח לחסל את הרע, מניסיון של השנים שלי, הוא קטן. אבל, אבל, אבל עדיין, העמדה שלנו היא שיש מאבק עקרוני בין הטוב לרע, זה המקום שבו התורה עומדת. כן, שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשליחות עמוקה, וזה להאיר את העולם באור של, של שמו התברה, שהוא האור של הטוב המוחלט. ואנחנו עושים את זה כמיטב יכולתנו, אולי אפשר לעשות יותר, אבל, אבל ובסופו של דבר, הוא ייקח את הכל, זה כל כך מהותי הדברים האלה בתפיסה היהודית, שזה באמת היסודות של הכל, הדיבורים על גאולה, אותו יהודי שביקש למלות בגבע סלבונו, הוא מייצג משהו מאוד מאוד שורשי, של הרע בעולם, יש שורש עמוק, הוא לא איזשהו, תשמע, כן, מה אני אעשה שנפל בחלקי אישה עצבנית ולכן, לא, זה לא נכון. יש סדר עמוק איך הדברים נראים. עכשיו, זה מורכב, כי זה מצד אחד נותן לבן אדם תחושה מאוד חזקה שכדאי ונכון להשקיע בחיים. כדאי ונכון להשקיע בעולם. אין, אדם שחי בתודעה הזאת, יודע, העולם הזה נועד כדי להגשים בו, אני אומר את זה על תחום מסוים, ברמה של, זה התחום של, 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 של שלום בית. כן, הרבה פעמים קורה שאני שואל תלמידים שלי, שאני פוגש, איך פרנסה, איך זה, איך בשלום בית. בואו, קורה הרבה פעמים שאנשים אומרים דברים שונים, אבל אחד אומר, ברוך השם, אין תלונות. אני שואל אותו, למי אין תלונות? מי לא מתלונן? אז הוא, אני לא, אשתי קצת יותר. אמרתי לו, ומה דעתו של הקודש ברוך הוא על המצב? אז הוא אומר, נראה לי שהוא מוטרד מדברים אחרים. לא, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אחד הדברים שהוא הכי מוטרד מהם, זה זה. עכשיו, השאלה היא מה אתה יכול לעשות, זה כבר שלב בית של הדיון, ואני לא יודע, לא תמיד אני יודע מה לענות. אבל התודעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם של טוב מושלם, וזה בעצם אחת המטרות של כל השבחים הרבים, זה לצייר את העולם בציור המלא שלו. בציור, איך הדברים אמורים להיות, איך שהקדוש ברוך הוא אמור להופיע בעולם בכל מקום. כן, אנחנו אומרים, גודל השם הוא מעול על מאוד. אומרים את זה גם בתקופה שחלק גדול מהעולם עובדים עבודה זרה. אבל תשמע, באיזשהו מקום, כולם, בני אדם, בזוהר כתוב שאחד הכינויים לקודש ברוך הוא, זה כיסופי דכל כיסופי. אומר הגוהן, שכל הנכספים אינם נכספים אלא אליו. מישהו מכם יצא לו לראות אנשים נכספים? לך, יש מקום בארצות הברית במנהטן, הייתי שם פעם, אנשים רצים, זה מדהים, הייתי שם, אמרו לי שזה לא יום, זה היה יום ראשון, היה רקע חסיד, אבל עדיין אנשים רצים בכמויות, מלא מלא אנשים רצים, אתה יודע לאן הם רצים? הם רוצים לפגוש את הקודש ברוך. כן? התשובה היא, תשאל אותם, אני מניח שהם לא יסכימו עם ההגדרה הזאת, נכון רכס כן, אבל אומר לך, אגון, תדע לך, באמת באמת יש איזשהו ציור עמוק של הטוב, שמושך אותם, והציור הזה, הוא התוכן האמיתי של העולם. מה? כן, כן, זה כתוב בהרבה ספרים. אני אגיד לכם עוד וורט אחד נפלא שנזכרתי השבוע ששמעתי, לפני שנים רבות שמעתי מהרב הולבה. הוא קשור לכאן באופן עקיף לנושא הזה. הגמרא בנידה אומרת שעובר בימי ברחם אמו, הוא מבחינה חיצונית הצורה שלו כפנקס מקופל, אבל נר דלוק על ראשו והוא צופה מסוף העולם ועד סופו, ומלאכים מלמדים אותו את כל התורה כולה. אז כן, חתום בחזל, חזל דורשים את זה את הפסוק שאיוב אומר, איוב מדבר על התקופה שהיה לו טוב לפני הכל, בסוד, באילון אירוע עלי ראשי, בסוד אלוקה עלי יועלי. אומר, חזל דורשים את זה על עובר. אני שאלתי את הרב הולבה מה הפשט, אז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון לשאול, האם באולטרסאונד אפשר לראות את הנר? חייכתי. אז הוא אמר לי, היה לי את השיחות מועטות מאוד, אבל חמש פעמים אולי, לא יותר. אז הוא אמר לי, אני אגיד לך מה אני שומע בחזל. אומר, השאלה העיקרית שאני שואל את חזל, זה לא ככה, הם רואים את זה כך ומה המשמעות, אלא מה הם באים, מה זה בא ללמד אותי? מה הם רוצים, שמישהו ירצה לחזור לרחם אמו? כאילו, אין כזה מהלך, אין אופציה, זה לא רלוונטי. הוא אומר, רוצים להגיד לך דבר כזה. כל אדם יודע שלבני אדם יש איזשהו ציור של שלמות בתוך הנפש, שהוא מדריך אותם, שהוא מוביל אותם. כשזה ער הציור הזה, אז האדם רוצה לעשות טוב, רוצה להתקדם לקראת הטוב. אבל אפשר לחשוב שהציור הזה מגיע מאיזה רגע פסטורלי שאמא חיבקה אותך, יש אחרים שאמא לא חיבקה אותם, ואז אין להם את הציור הזה. אומרים לך חזל, לא, הציור הזה מגיע מלפני הניסיון האנושי. כן, זה ציור ששייך ללפני הלידה. זה מדהים ממש הציור הזה. זאת אומרת, יש איזשהו ציור של שלמות, וזה כל התפיסה. התפיסה היא שבעולם שלנו, שהוא מלא מלא כאבים, מלא מלא כאבים, שהשם ישמור את כולנו, ושלא נצטרך לדעת את כל הכאב שיש, ושנהיה מספיק רגישים למה שאנחנו חווים. יש הרבה מאוד כאב, אבל העולם שלנו הוא מצד עצמו נועד ומתאים לטוב המושלם. הוא נברא בשביל לייצג את הטוב המושלם, הוא נברא בשביל ליישם את הטוב המושלם. ואנחנו לא מיואשים מזה, אנחנו עסוקים בזה כל הזמן, וחלק מהדבר הזה זה לעמוד ולצייר את את המקור הטוב השלם של העולם, לצייר אותו בדרכים שונות, באופנים שונות, ולהעיר על ידי זה, להחזיר, להביא לחיים את הטוב האלוקי לכאן. שהשם ייתן לנו באמת אור ושמחה ו... כל תודה.